צהריים טובים. אני רוצה לנצל את הרגע שיש עד שהרב שרקי יגיע כדי להזכיר הודעה חשובה. אנחנו, יש בעזרת השם, ביום שני יש ניסיון לעלות בחזרה לחומש. עכשיו, אני חושב שהניסיון לא צריך לדון אותו רק במובן הריאלי, האם זה יצליח, כמה זמן יישארו, וכל אחד יעשה את הניתוחים הריאליים ומתוך כך יסיק האם זה נכון או לא נכון. ההסתכלות צריכה להיות א' כלפי עם ישראל, ב' כלפי שמעיה. כלומר, זה הקה שלנו, אמירה שלנו, זה חלק מארץ ישראל, זה חלק מהבית שלנו, אנחנו לא שוכחים את זה, אנחנו לא נוטשים את זה, זה נשאר. כמובן שהיישום הריאלי של הדבר תלוי, כמו שהרב צוקרמן דיבר פה בהרחבה, תלוי בהרבה דברים. אנחנו לא, היישוב ארץ ישראל הוא לא מצווה פרטית, לא מצווה פרטית שלנו. אנחנו צריכים לחבר לקחת כלל עם ישראל. אבל האמירה, הצהקה, העשיית מעשה הוא דבר מאוד מאוד חשוב במובן הארצי ובמובן השמימי. ואם אנחנו מסתכלים היסטורית, כל התפיסה פה ביש נעשה בצורה הזאת, שצעד אחרי צעד, של אחיזה בקרקע, של התעקשות, של אמירה לעם ישראל, זה שלנו, ולאט לאט לעורר בעם ישראל את האמונה בדבר. ולכן אני חושב שבעיקר בעת הזאת, שיש שחושבים, הנה, גמרנו גירוש אחד, באמת זה לא דבר משמעותי, זה אפשר לעבור הלאה, חשוב לבוא ולומר את האמירה שלנו, ולכן אני חושב שכל מי שארץ ישראל יקרה לו, צריך להצטרף ביום שני, זין בניסן, בעזרת השם, לעלייה הזאת לחומש. טכנית, איך זה נעשה? יש הסעות, אני יודע, מהצפון ומהמרכז, לאנשי השומרון, העלייה זה להיפגש בקדומים או בשווי שומרון, ומשם תהיה יציאה, פחות או יותר, בקבוצה לחומש. אני אתן פה מספר פלאפון שאפשר דרכו לקבל גם פרטים, 052-630-4x2, כדי לדעת איך אנחנו באמת עושים את זה בצורה הכי נכונה, ובעזרת השם, השם יהיה בעזרנו, ונזכה לחזור וליישב כל רגב אדמה פה בארץ ישראל. המספר 052-630-4x2.
שלום וברכה. הנושא, אני זוכר, כתוב המודעות? כתבו לכם את הנושא או לא? כתבו? מצוין. תורת ארץ ישראל עד היכן. טוב, צריך להבין, השאלה הזאת, עצם הצגת השאלה בצורה כזאת מעוררת שאלה. תורה עד היכן? כלומר, אם תורת ארץ ישראל זה חלק מהתורה, האם יש מקום לשאול בכלל עד היכן? כלומר, אם אנחנו מניחים כהנחת יסוד שמשה אמת ותורתו אמת, אז כל חלקי אותה תורה הם אמת. ולכן נשאלת השאלה, האם כשאנחנו מדברים על תורת ארץ ישראל או עמדות הנקראות תורת ארץ ישראל, האם הם פונקציה של מצבים משתנים מבחינה פוליטית, ציבורית, תרבותית וכדומה, או לא? אז אולי נגדיר יותר על מה אני מתכוון בכל זאת לדבר. ישנו היום ויכוח עקר ותפל מסביב למילה אחת, ממלכתיות. מכירים? יש מילה כזאת, נכון? ממלכתי. אז עכשיו אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה ממלכתי או לא? אז אני אומר, תשפוט אחרי שתשמע אותי. לא יודע, אני יודע. כי אני שמעתי בערך 5 הגדרות שונות של המושג, אז אני עוד לא יודע על מה מדובר. אז אולי במקום לדבר בסיסמאות, נדבר במושגים. בסדר, בתכנים. הרקע בכלל לכל הדיונים האלה, לכל השאלות האלה, הוא הגירוש. כן? ממשלת ישראל, מדינת ישראל, עשתה פשע, גירשה את טובי בניה מנחלתם, ומנחלת ארץ, מנחלת ישראל בכלל. ואז נשאלת השאלה, מה עושים בעקבות כך? מה זה אומר? האם טעינו? יש היום בהחלט נטייה לומר, נגיד את זה בגדול, אני אשתדל להיות כמה שיותר סכמטי ובלי נואנסים, למרות שבמציאות צריך הרבה נואנסים, כדי להסביר את הדברים עד הסוף. הרב קוק טעה או לא טעה? אולי הגיע הזמן לרדת מכל המחשבות על קדושת המדינה, הציונות בכלל. אולי הרבי מסאטמר צדק, לא סתם אחרי, אולי הרבי מסאטמר צדק. אולי לא מספיק השקענו בפרט, בנפש הפרטית, ומתוך כך ישנה נהייה כלפי החסידות כפי שהיא נתפסת בהמון בתור מענה לצורך ברוחניות פרטית. יש הרבה היום נטייה לברסלב, ברסלב לחבד וכדומה, בתור איזה מין העמדה בספק או כמין נסיגה מהעמדות של תורת הרב קוק שהם תורת ארץ ישראל. אז כן, אני חושב שפה צריך לעשות קצת סדר בין הדברים. לעומת זה, אולי כדי להשלים את התמונה, יש האומרים, לא, אתם לא הבנתם כלום, דבר קדוש נשאר קדוש, המדינה היא קדושה וצהל קדוש, אחינו החילוניים קדושים המה, ולכן בעצם שום דבר לא השתנה. הייתי רוצה לומר גם אפילו שהדבר בא לידי ביטוי גם בבעיה מעשית טכנית. כשהיה הגירוש, האם היינו צריכים מי שקיבל פקודה לסרב פקודה? מי שלא היה בין מקבלי הפקודות, האם הוא צריך להתנגד בכל כוחו עד כדי איום על הרקמה החברתית של מדינת ישראל או לא? והדברים האלה יצרו בלבול גדול מאוד. אז אני מציע את עצמי בתור מי שמכריע. בסדר? טוב, אז כמו, מן הסתם, כל מה שאני אומר יובן לא נכון. זאת אומרת, לא משנה מאיזה צד אתה בא, אתה מן הסתם תגיד שאני לא בסדר. משום שאני טוען שהמחשבה בנושא הזה צריכה להיות מחשבה מורכבת, ומחשבות מורכבות בני אדם לא אוהבים. אז אני אגיד את הדברים בצורה כמה שיותר פשוטה, למרות שזה עדיין נשאר מורכב. אבא שלי הוא אבא שלי. זאת היא עובדה נתונה בלתי ניתנת לשינוי. ומשום כך, משום שהוא זה שהוליד אותי, אני חייב בכבודו. זאת האמת. בין מבחינה הלכתית, בין מבחינה מוסרית פשוטה. מי שנתן לי את החיים, אני חייב בכבודו. באותה המידה, שהדבר הזה הוא אמת, אמת באותה המידה שאם אבי פוקד עליי לעבור על איסור אפילו קל מדרבנן, אסור לי לשמוע לו. אתה לפני כן דיברת על כיבוד אביהם, עכשיו שאביך אמר לך לעבור עבירה, אתה לא שומע לו, אז הוא לא אביך. לא, זה שני דברים שונים. הוא אבא שלי, כשהוא יבקש ממני כוס קפה, אני אביא לו. וכאשר הוא ידרוש ממני לעבור עבירה, אני לא אשמע לו. כזה מסובך? לא מסובך, פשוט, נכון? עכשיו, המשפט הפשוט הזה משום מה לא חדר לנפשות של הציבור המכונה שלנו. יש אידיאולוגיית השלנואיזם. אז יש, הציבור שלנו כנראה לא קיבל, לפעמים רואה, לא מצליח לחלקל בבת אחת את שני חלקי המשפט. במקום אבא, נשים המדינה, הגאולה. מדינת ישראל, זאת מדינתנו. האם משום שהיא מדינתנו, משום שהיא פועל ידיו של הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אני צריך לעשות כל מה שמוסדות המדינה דורשים ממני לעשות? התשובה היא לא. ולא מפני שאינני יכול לקיים כל פקודה, ואולי, והייתי אומר יותר מזה, ולא רק מפני שאני מחויב להתנגד ולפעמים באופן אקטיבי למדיניות מסוימת, ואפילו כדי לסכל את המדיניות, בגלל זה חדלה המדינה להיות המדינה שלי. אני רוצה אפילו להגיע לעוד יותר עמוק מזה. המשטר הדמוקרטי, שהוא המשטר שבו אנחנו חיים כיום. יכולנו לבקש משטר אחר, אבל בפועל, עובדתית, היום עם ישראל מנהל את ענייניו דרך השיטה הדמוקרטית. השיטה הדמוקרטית כוללת בקרבה, מה שנקרא מאפייני הדמוקרטיה, מצבים של בריאות דמוקרטית. ומה הם המצבים המאפיינים דמוקרטיה בריאה? זה שיש זכות מחאה. שיש לפעמים אפשרות של מרי אזרחי, של התנגדות. זה מהמאפיינים של דמוקרטיה בריאה. אני זוכר שבזמנו, כאשר הייתי בעיר הקודש, נווה דקלים, זיכרונה לברכה, הרבה חיילים אמרו לי, תשמע, מאחר וזאת החלטה דמוקרטית, שהתקבלה בצינורות הדמוקרטיים, משום כך צריך לקיים אותה. ולא שמו לב שהאמירה הזאת היא אמירה פשיסטית טוטליטריסטית. משום שברגע שאתה אומר שהחוק הוא מעל הכל, אתה לא בדמוקרטיה. מהמאפיינים של הדמוקרטיה זה שהחוק הוא לא מעל הכל ושיש ערכים מעל לכך. אגב, אמרתי את זה בזמנו למשפטנית שמאלנית בשם רות גביזון, מפורסמת. היא אמרה לי, אתה צודק. הדמוקרטיה היא לא מעל הכל, הערכים מעליה. אבל היום אנחנו חיים בחברה שאיננה דמוקרטית, למרות הכרזתה, ולכן אנחנו צריכים להשתדל דווקא להציל את הדמוקרטיה, גם על ידי סירוב פקודה, גם על ידי התנגדות וכדומה. ואני חושב שהנקודה הזאת לא מבוררת בציבור שלנו, משום שהציבור המכונה שלנו התחנך במדינת ישראל שאין לה תרבות דמוקרטית אמיתית. אני מוכרח כאן להגיד את הדברים, לשים על השולחן. אני שמתי לב שכשמדברים על דמוקרטיה באמת, הדברים האלה מובנים דווקא על ידי יהודים שלא גדלו במדינת ישראל. עולים מחוץ לארץ. מאירופה המערבית, מארצות הברית, מבינים את הדברים האלה הרבה יותר טוב מאשר מי שגדל תחת המנטליות המפאי מפדלניקית. ובכן, אבל כל זה היה, אני אתן שיעור בתורה, אני עכשיו לא אתן לכם שיעור בפוליטיקה, עוד מעט יגידו לי, הזמנו אותך בשביל לדבר על תורה, אז אל תבלבל לנו את המוח עם פוליטיקה. אבל אין מה לעשות, זה תורת ארץ ישראל. וכבר לימדנו רבנו הרב ציודה זצל, שרבנים שאינם עוסקים בפוליטיקה הם בוגדים. בגלל שהפוליטיקה של עם ישראל היא תורה. האמת היא שבזמנו, לא בזמנו, מדי פעם שואלים אותי, תגיד, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? ואני רגיל לומר, אז במה אתה רוצה שהם יתעסקו? כי הרי הפוליטיקה היא בדיוק המסגרת שבה התורה פועלת. מי שלומד תורה באופן אובייקטיבי, יודע שתורת משה היא משנה פוליטית. ארץ ישראלית. כשאין ברירה, כשאנחנו מחוץ לתנאי הקיום הנורמליים, אז בדלת ברירה אנחנו חיים בגלות, ובגלות אז אנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו דת. אבל מצד האמת אנחנו אומה, ואומה עוסקת בפוליטיקה. עכשיו, יוצא לפי זה, וכאן אני רוצה להעמיק קצת יותר. מדוע הקדוש ברוך הוא, כאן אני מתחיל לשאול שאלות יותר רציניות, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את מדינת ישראל? למה הוא עשה לנו את זה? למה? היה הרבה יותר פשוט אם הוא היה נותן לנו עוד תקציב לבית המדרש בחוץ לארץ, וגמרנו, בשביל מה להסתבר כל כך? טוב, פה אנחנו מוכרחים להגיד את הדברים בצורה ברורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מדינת ישראל כדי שנחבר את הקודש עם החול. זה החידוש. לשם זה קמה המדינה. בלי מדינה, היינו ממשיכים לחיות חיי קודש. ייתכן גם שהיינו מתפרנסים מענייני חולין, אבל החול והקודש היו נשארים שני עניינים נפרדים. מקבילים, אך נפרדים. בארץ ישראל יש לנו חידוש. כל ענייני החולין הם קודש. אני אספר לכם סיפור שקרה, פעם היה, לפני הרבה שנים, היה רב מחוץ לארץ שהגיע לתל אביב, והתארח אצל רב מתל אביב. אמר לו, אני הזדעזעתי, ראיתי יהודים נוסעים בשבת בתל אביב. אצלנו בחוץ לארץ, גם כשיהודי אומר משפט כזה, כנראה יש איזה בג במוח, אצלנו בחוץ לארץ, רק גויים נסעו בשבת. ענה לו הרב, אתה יודע כמה שארץ ישראל מקודשת? אצלנו אפילו הגויים הם יהודים. זאת אומרת שיש ערך לזה, שכל ערכי החיים כולם, הם בעלי משמעות. כולל אגב, החילונות. כלומר, לא בכדי קרה מה שקרה, שהיום רובו של עם ישראל חילוני, אתה לא יכול להתכחש לעובדה הזאת. אז במקום להגיד הם סתם רשויים והם עוברי עבירות, אתה צריך לחשוב מה זה בא ללמד אותך. האם הם לא באים להציב לפניך אתגרים של הפנמה של ערכי חולין שאתה לא הצלחת להפנים? איך אומר הרב קוק באורות הקודש? רז התנועות העכשוויות, כן, בחלק ב' בקודש הכללי פרק כ"ג, רז התנועות העכשוויות, מה זה התנועות העכשוויות? החילונות, זה שהקודש שבטבע תובע את אלבונו. הוא דורש שאתה תחשוף אותו, שתגלה אותו. עכשיו, מתוך כך אני מבין משהו מאוד מעניין. ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, אני מרשה לעצמי לדבר בשמו, ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, תראה, נתתי לך את הארץ הזאת כדי שתחבר את הקודש עם החול. אבל אתה החלטת שהקודש והחול נפרדים. במילים אחרות, לא עמדנו באתגר. אומר הקדוש ברוך הוא, אז תחזיר לי את הארץ. אתה לא צריך אותה. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, ואני טוען שזה נכון, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת על מנת שנחבר שני ערכים, ערכי החולין וערכי הקודש, כדי לגלות את האחדות הנפלאה, הקודש הקודשים שביחד. השאלה, איך עושים את זה? ישנן שתי טעויות, לא, אולי לפני כן. איך עושים את זה? אני אגיד לכם פשוט. על ידי שתופסים את השלטון. הגיע הזמן שתלמידי הרב קוק, הציבור הקדוש שלנו, יבין שנחתם העידן שבו אנחנו מפרשי המאורעות. העידן שבו אנחנו מסבירים איך אחרים עושים את הגאולה. הגיע הזמן להיות בעצמנו מחוללי המאורעות. שיובן שהגענו לשלב, שבו עם ישראל דורש תוספת נשמה, אף על פי שהוא מתנגד באופן גלוי, אבל הגיע הזמן שאנחנו נסביר לעם ישראל מהו הכיוון. עכשיו, הבעיה היא שאפשר לעשות שתי טעויות. הטעות הראשונה היא הטעות של החשמונאים. הטעות השנייה היא זו של בן גוריון. אבל נסביר. החשמונאים תפסו את השלטון בעם ישראל מתוך התנגדות לחלק אחר של העם שנטע אחרי תרבות אחרת. תרבות היוונית. אנשים חמושים בקדושה ובטהרה, כהני השם, צדיקים עליונים, תופסים את השלטון. יפה מאוד, לא? מה השמות שלהם? איזה שמות מתוקים, מתתיהו, שמעון, יהודה, יוחנן, יונתן, ממש מתוקים השמות האלה. דור אחד עובר, יהודה אריסטובולוס. קרה משהו. יוחנן הורקנוס. יש שם יווני. טוב, אבל זה בסדר, זה השם השני. אתה בא עוד דור, אלכסנדר ינאי. השם היווני ראשון. אלכסנדרה שלום ציון. כבר לא נעים. טוב, נראה מה יהיה. עוד דור, הורקנוס. אריסטובולוס, אנטיגנוס. ואז זה ממשיך עם הורדוס. קרה משהו, איך יכול להיות שדווקא אותה משפחה של צדיקים נכשלה ביכולתה להנהיג מדינה של קודש? וההסבר הוא פשוט מאוד. אתם יודעים מה הייתה הבעיה? הם היו דתיים. כלומר, המשקפיים שלהם היו משקפיים של כהנים. לא בכדי אומר הרמב"ן שזה לא בסדר שהכהנים נהיו מלאכים. כלומר, הם הסתכלו על החיים במשקפיים של בית המדרש. עלינו לשלטון, אז הגיע הזמן לשפוך הרבה תקציבים למערכת החינוך שלנו. אבל להנהיג מדינה צריך בשביל זה גם ללמוד את מדעי המדינה. איך לומדים את מדעי המדינה? יש לך שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא שיש לך משנה מדינית משלך. וזה בתנאי שאתה מבית דוד. במשפחתו של דוד המלך, שמרו על הרגישות הזאת לצורך במשנה מדינית. אבל יש אפשרות שנייה, שאתה תלמד את זה מהיוונים. כלומר, אם אתה אומר, כל מה שמעניין אותי בחיים זה קודש, אז אתה תשים אנשים עם כיפה בראש המדינה, מי ילמד אותך איך מנהלים מדינה? התרבות הסובבת, היא תלמד אותך, ובסוף היא תנצח אותך, בגלל שתביעות החיים חזקות. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר כאשר אנחנו באים להנהיג את מדינת ישראל, לא להניח סתם כיפה על ראש המדינה, ועל ידי כך לצמצם את החיים. כן? זה דבר שצריך ללמוד אותו. לא לחזור על הטעות החשמונאית. הטעות השנייה, הטעות של בן גוריון. הטעות של בן גוריון היא לומר שהקודש קיים, אבל הוא נמצא בתוך בית המדרש, בתוך בית הכנסת, ואנחנו ניתן לו מקום של כבוד, רק שיתנו לנו לנהל את המדינה. אז על מנת לא לטעות בטעויות של בן גוריון ושל החשמונאים, עלינו ללמוד את מדעי המדינה ברצינות, ולפתח משנה מדינית המתייחסת אל כל תביעות החיים. זה, אגב, יש נטייה היום לומר, תשמע, כל הדברים האלה שאתה אומר, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לחיות חיי קדושה וטהרה, להניח תפילין של רבנו תם ולטבול במקווה שלי, וללמוד ליקוטי מוהר"ן. אני לא צריך להשתתף בצבא שמגרש יהודים. אני לא צריך... כל אחד ישלים איך שהוא רוצה. די לי בהתכנסות הפנימית בתוכי עצמי פנימה. אומן, אומן, ראש השונה. עכשיו, יש פה בעיה. שההעלאה של הערך של הפרטיות זה לא שונה מאשר האופנה של רוחניות שאנחנו מוצאים בתל אביב. יש בתל אביב היום נטייה מאוד מעניינת ללמוד יהדות. בוא תלמד אותי יהדות. בוא תלמד אותי קבלה. יש לי גם כן חוג במדיטציה, בין החוג למדיטציה. לבין השופינג, אני גם מוכן לשמוע קצת קבלה. זה סוג של התענגות עצמית, זה הפיכת הרוחניות לאיזה מצרך של החברה הצרכנית. זה עונג אישי, נרקיסיסטי, פרטי. אנחנו צריכים להיזהר, לא לעטוף את הייאוש שלנו מן הכלל בעטיפות של אידיאל, של קודש וכדומה. ברור שיש לנו חברה שלמה שמצפה לגאולתה, החברה הישראלית שנמצאת במשבר, ולכן בשעה כזאת אי אפשר להתעלם מן הצורך של החיבור אל המדינה והקידוש של המדינה. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה סוגיה מעניינת. יש סוגיה במסכת פסחים שדנה בכך שחזקיהו מלך יהודה לא רצה לומר הלל, זה גם מוזכר במסכת סנהדרין דף צד ד', שחזקיהו מלך יהודה לא רצה לומר הלל ביום העצמאות. אגב, לכן ומשום כך נפסל מלהיות משיח. כן? להזכיר, ממלכת יהודה הייתה נתונה למנדט אשורי, לשלטון של מעצמה זרה. חזקיהו מלך יהודה מרד באשור, והצליח להשתחרר מן העול האשורי, וחזרה יהודה לעצמאות. אמר לו ישעיהו הנביא, זמרו השם כי גאות עשה. הגיע הזמן, צריך להגיד הלל על יום העצמאות שלך. וחזקיהו מלך יהודה סרב. השאלה היא, מדוע הוא סרב? אני מצאתי שלוש הסברים לדבר הזה. לא שלוש, שלושה. כן? או שלוש הסברות, איך שאתם רוצים. מדוע חזקיהו לא רצה לומר הלל? ההסבר הראשון הוא, שאתם יודעים איך נעשה הנס. אתם יודעים איך שנעשה הנס? מתו בלילה אחד 185 אלף חיילים של האויב. מלאך השם יקע במחנה אשור. 185 אלף. קם חזקיהו בבוקר, פותח את התריסים, מה הוא רואה מתחת לחלון? גביות גביות. מה זה עושה לו? הוא אדם רגיש, חזקיהו מלך יהודה. הוא אומר, איך אפשר? מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה? אז חזקיהו מלך יהודה אמר, אני לא יכול לומר את ההלל, כי הוא קרא בשאלות ותשובות יביע עומר, שאי אפשר להגיד הלל על מדינת ישראל, בגלל שבמלחמת השחרור נהרגו ערבים. אז הוא לא יכול היה. יש לו סיבה, הוא אומר, הומניסטית, שמאלנית, בגלל זה הוא לא יכול להגיד הלל. זה ההסבר הראשון. יש הסבר שני, והוא שחזקיהו היה אדם מאוד מאוד דתי. כתוב שבימיו בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. כלומר, רשת החינוך של חזקיה המלך יהודה הסתרעה על כל הארץ כולה. היו סניפים של הרשת של חזקיהו בכל מקום. ולכן מה שהיה חשוב לו לחזקיהו זה היה ענייני הדת, לא ענייני המדינה. בימיו כל הארץ הפכה להיות שמיר ושייט, לא איבדו את השדות. ולכן כשאמרו לו, תשמע, אבל יש לך שחרור לאומי, הוא אומר, שחרור לאומי אין לזה ערך דתי, לא מעניין אותי, אני אדם דתי, עניינים לאומיים לא מעניינים אותי. זו הסיבה השנייה. אז כך שיש לנו סיבה שמאלנית לאי אמירת הלל ביום העצמאות, יש לנו גם סיבה דתית לא לומר הלל ביום העצמאות. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד סיבה שלישית, שגם היא מובאת בפוסקים. הפוסקים דנו בשאלה, מה הייתה הסברה של חזקיהו, שהוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות? ואחד ההסברים שאומרים זה בגלל שהנס לא היה לכלל ישראל. מדוע? כי באותם הימים קרה אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. גלו עשרת השבטים. ואז יוצא שהנס היה רק ליהודה ובנימין. לא אומרים הלל, על נס הוא לא לכלל ישראל. ככה הייתה הטענה של חזקיהו. הוא לא צדק, אבל ככה הוא טען. זאת אומרת, מכיוון שבזמנו של חזקיהו מלך יהודה, היה מעשה כל כך נורא, שנעקרו יהודים מאדמתם, הוא אמר, תשמע, השנה אני לא מסוגל להגיד הלל. לא יכול. אז יש לו גם סיבה ימנית לא לומר את ההלל. אבל מה שלא תהיינה הסיבות, בין שאתה בא מצד שמאל, או מצד ימין, או מצד הדת, מה שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התירוץ. בגלל זה נפסל חזקיהו מלהיות משיח. אתה צריך לראות את הדברים בגדלות. לא להתמקד בצרות של השעה. יש צרות, זה בהחלט, זה נכון. זה צריך לאתגר אותך לעשות משהו. האמת היא שהמצב שלנו היום דומה למה שמתואר במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב. זוכרים בוודאי, נכון? בסנהדרין צדיק ח עמוד ב יש שם דיון ארוך על האמוראים, שדנו בשאלה, שאלה מאוד מעניינת, איך האמוראים שאלו שאלה כזאת, האם כדאי לחיות בתקופה שלנו או לא. האמוראים דיברו על התקופה שלנו, והם דנו לפני 1,600 שנה, 1,700 שנה, האם זה כדאי לחיות בזמן הזה. ורובם אמרו שלא. רובם אמרו שזה לא טוב לחיות בתקופה הזאת, זה קשה מדי. אמרו, יתה ולא יחמינה, שיבוא ולא יראה לו. לא, לא מסוגל לחיות בתקופה כזאת. שאלה היא, למה זה כזה קשה לחיות בתקופה כזאת? אז יש כל אחד, כל אחד מהמוראים יש לו הדעה שלו. למשל, יש לנו אולה שאמר יתה ולא יחמינה, ויש לנו, מי יודע שם, רבה שאמר יתה ולא יחמינה, ויש רבי יוחנן שאמר יתה ולא יחמינה. עכשיו, ניתוח הסוגיה שם הוא מאוד מעניין, רואים שכל אחד מפחד ממשהו אחר. אולה לא רצה לחיות בתקופה שלנו בגלל החילונות. אפשר לנתח את זה בסוגיה, לא ניכנס עכשיו לפרטי הפרטים של הסוגיה, אבל רואים שאולה היה קשה לו לחיות בדור שבו תהיה הידרדרות מוסרית, דתית, בקנה מידה גדול. הוא אומר, אני יודע שחייבים לעבור דברים כאלה, אבל לי אין עצבים חזקים מספיק בשביל זה. אז אולה אמר, יתה ולא אחמידה. רב יוסף לעומת זה, כידוע, אמר, יתה שיבוא. ואזקה, דאטיב, בתולה, דקופיתה, דחמרי. אני רוצה לזכות, לשבת, בצל הגללים של חמורו. יפה מאוד, אבל הוא לא מצא מקום אחר לשבת? מה זה? צל הגללים של החמורו. מן הסתם, בזמן המשיח, יש כמה מקומות שאפשר לשבת בהם, לא דווקא בצל הגללים. חוץ מזה, אני לא בדיוק הבנתי איך אפשר לשבת בצל גללים. מישהו פעם ראה גלל של חמור? ראית פעם, לא? יש פה מישהו שראה גלל? כן, ראית. מה הגודל? איך אפשר לשבת בצל של הגללים של החמור? אני לא יודע. מתי זה קורה שיש הרבה גללים? כשהחמור דורך במקום. כלומר, כשהגאולה לא מתקדמת, אתה רואה שזה תקוע. תקוע, אז הגללים הולכים ומצטברים. נסביר קצת, מה זה החמור של המשיח? חמור זה הרכב. כלומר, האמצעים החומריים, המדיניים, הפוליטיים, שמביאים את הגאולה. קוראים לזה ציונות, מדינת ישראל, צהל. זה חמור. לפעמים החמור גם מטיל גללים. גללים זה תופעות שליליות, זה רע, זה מסריח. אבל אתה אומר, אני מוכן לסבול את זה שהחמור שלי יוציא גללים, כי בסופו של דבר, עם החמור הזה אני מתקדם. אז אנחנו מוכנים להיות סלחניים לכמה תופעות שליליות, קצת חילול שבת פה, קצת חוסר צניעות שם, אבל העיקר הגאולה מתקדמת, יאללה, ממשיך. אבל כשאתה רואה שהחמור הזה דורך במקום והגללים הולכים ומצטברים, וואו, אני לא יכול לחיות במצב כזה. אומר לך הרב יוסף, לא, אתה לא מבין. הגללים האלה עושים צל. וצל זה טוב, זה מציל מן השמש. זה הר שעושה צל, כשמו של חוזה המדינה. זאת אומרת ש... אגב, מה שאני יודע, זה כשאחר כך ישאלו, נו, איך היה השיעור? זה מה שיזכרו, אני יודע. כן. כי תמיד זה הדברים שזוכרים. כל הדברים אחרי שהוא אמר, לא יודעים, הוא דיבר אידיאלי ודברים כאלה, אבל זה בדיחה, זה כן. עכשיו, מה שרב יוסף אומר, תראה, זה בגלל שיש שמש יוקדת בעולם. השכינה חוזרת לציון. קשה לעמוד בזה. אז יש הרבה הרבה חומות של גסות, של אביות, של שפלות. כדי שאתה לא תסרף מן הקרינה האלוהית הזאת. אז זה מצוין, יוצא לפי רב יוסף, שככל שהגללים מצטברים, זה סימן שיש יותר אור. אז איפה שכולם רואים חושך, הוא רואה אור. מדוע? כי הוא למד אורות, רב יוסף. מי שלא למד אורות, קשה לו להתמודד. ובאמת, יש בגמרא, בירושלמי, ברכות, משהו שמפורסם בכל הפלקטים, מעשה ברבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו לבושים כמו שני תימנים ומהלכים בברכת ארבל, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר לו רבי שמעון בן חלפתא, רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה היא באה קמעה קמעה ואחר כך מנצצת והולכת. מה זה השחר? כנראה שהיה להם ויכוח, נכון? לשני החכמים האלה. הם התווכחו. הם היו בלילה בארבל. לא יודע, מה שני רבנים עושים בלילה בארבל? אבל כנראה שזה מה שקרה. כלומר, הארבל זה ליד טבריה. איפה שזה נשפח שם ליד טבריה, בין מגדל לטבריה. זאת אומרת, הם דיברו על הגאולה, כי הגאולה מתחילה מטבריה, כי הידוע. אז הם דיברו, איך יוצאים מהחושך הזה? אז כנראה שהיה להם ויכוח. הוויכוח היה מסביב לשחר. שחר נקרא שחר, למה? בגלל? שחור, למה? דווקא זה אור. לא, לא. זה הזמן החשוך ביותר בלילה. אבל, אם אתה יודע שבגלל שהאור עומד לפרוץ, אז אתה מבין. אז השחר הופך ללשון תקווה. לשחרר בעברית זה לקוות. אבל אם אתה לא יודע, אז אתה חושב שזה הולך ומעמיק. אז כנראה שיש צורך כדי להחזיק מעמד בזמן הגאולה, צריך להיות מאלה שיודעים את סוד השחר. באמת ספר הזוהר אומר שרש מטיבתא דרכיה, ראש הישיבה שברקיה, הוא אומר שכדי להיכנס להיכל של המשיח, למעלה יש כל מיני ישיבות, אחת הישיבות זה ישיבת המשיח. צריך להיות מאלה שיודעים להפוך חושך לאור ומר למתוק. אם אתה לא יודע להפוך, לך תלמד בישיבה אחרת. איפה ששחור זה שחור, ושחור זה שחור. אבל אם אתה רוצה להיכנס, להחזיק מעמד עם תורה אמיתית בזמן המאורעות, אתה צריך להיות מאלה שיודעים לראות את האור איפה שהחושך. אז זה הוויכוח שמע בין עולה לבין רב יוסף. הזמן קצר, אז אני אקצר. רבא, לעומת זה, שמע בסוגיה, הוא מפחד מהגאולה, מסיבות אחרות לגמרי. מי שלומד את הסוגיה שם רואה שרבה מפחד מהשואה. הוא ידע על השואה, אפשר להוכיח את זה מהסוגיה, והוא פחד משם, הוא פחד מזה. אני מדלג על דברי רבה, כי אני מתעניין בדברי רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא גם כן מפחד מהתקופה שלנו. ויש שם דיון שלם שם להבין מדוע רבי יוחנן פחד. אמר לרש לקיש, מה היית אמר? רש לקיש, תלמידו של רבי יוחנן, אומר, למה אתה מפחד? אם בגלל שכתוב בעמוס, כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית ושמח ידו אל הקיר ונשכו נחש, אתם מבינים מה יהיה בזמן הגאולה? מצב כזה, שזה כמו שאדם הולך ברחוב, אריה בא לעומתו, אז הוא בורח לכיוון השני בדוב, נכנס הביתה, סוף סוף, שם את היד אל הקיר, מהקיר יוצא נחש מקיש אותו. זה פחות או יותר המצב של הגאולה. הוא אומר לו, רש לקיש, בוא ועריכה דוגמתו בעולם הזה, אתכן אין לך מה לפחד. דברים כאלה יש כל הזמן. בשעה שאדם יוצא לשדה ופגעו סנטר, מה זה סנטר? זה אדם שאחראי לקבוע את הגבולות של השדות. דומה כמי שפגעו ארי. זאת אומרת, מדי פעם יש בעיות של גבולות, בא איזה סנטור ואומר לך, תשמע, זה הגיע הזמן שאתה תחזיר, אתה עברת את הגבול, תשים פה גדר. אומר לו, רש לקיש, אם כן, הדורי בעיות כאלה יש גם, אצל אדם שבונה מרפסת ובא הפקח. זה לא סיבה לפחד. אלא מה? נכנס לעיר, פגעו גבאי. מה זה גבאי? מס הכנסה. הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך לשלם כך וכך, יש לך חריגה. כן? אז כל הזמן יש בעיות כלכליות, אז תמיד היו בעיות כלכליות. נכנס לביתו ומצא בניו ובנותיו מוטלים ברעב, דומה כמי שנשכו נחש. יש בעיות חברתיות. בסדר, בעיות חברתיות. תמיד היו בעיות חברתיות. זה לא סיבה, כלומר, בעיותיה של מדינת ישראל, הביטחוניות והכלכליות והחברתיות, הן לא סיבה לפחד מהגאולה. אז הגמרא אומרת, לא הבנת, רבי יוחנן מפחד משהו אחר. הוא מפחד מפסוק בירמיהו. מה זה הפסוק בירמיהו? זה בפרק למד. זוכרים את פרק למד? כתוב, הנה ימים באים נאום השם, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, ושיבותי אל אדמתם, אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם וירשוה. יפה מאוד. תוך פסוק אחד, ירמיהו מסכם את מלחמת תשח ומלחמת ששת הימים. נו, מה צריך להיות אחר כך? אחר כך צריך להיות עוד יותר טוב. לא, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. מה זה פחד ואין שלום? כנראה מישהו הבטיח. מישהו הבטיח, ובמקום זה יש כל חרדה. אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? אז בקיצור, מה שקורה, מיד אחר כך בא הפסוק שמפחד ממנו רבי יוחנן. הפסוק הוא, שאלו נא וראו, עם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? מה זה עם יולד זכר? זאת אומרת, רואים שמשהו צריך להיוולד, וזה לא הולך. וכל הזכרים, הזכר כאילו לוחץ על חלציו, כאילו אישה רוצה ללדת ולא מצליחה ללדת. מה קורה שם? מדוע ראיתי כל גבר, אומרת הגמרא, כל גבר זה הקדוש ברוך הוא. מי שכל גבורה שלו. כלומר, זה בעיה שגם יש לה הקדוש ברוך הוא. ונהפכו כל פנים, זה פמליה של מעלה ופמליה של מטה. המלאכים נכנסים לתוך העסק הזה, ישראל בתוך הבעיה. מה זה? בשעה שיאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי, מדוע האבדת אלו מפני אלו? מפרש רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, זה מה שבני אדם אומרים, ראית ונפיל תורה, ואז אילו ישדי לסוסי הבורייה. רץ ונפל השור, והעמידו סוס באבוסו. מפרש רש"י. יש בעל הבית שיש לו שור. למה משמש שור, אגב? לחרוש, נכון? השור גומר לעבוד, מה עושים איתו? נותנים לו לאכול. בוא, אתה עבדת יפה, לא, לך תאכל, שמים לו אוכל באבוס, מבסוט. יום אחד השור רץ מהר מדי, שובר את הרגל. מה זה השור, אגב, בתנך? משיח בן יוסף, כמו הציונות. רץ ונפל השור. ואז הוא לא יכול לחרוש מסכן. גם הוא לא יכול לעמוד כדי לאכול באבוס, הוא אוכל מהצד כך. אז בינתיים, בעל הבית עובד עם סוס. וכאשר הסוס גומר לעבוד, הוא נותן לו לאכול באבוס של השור. צריך לגמור, נכון? יש עוד דקה וחצי. דקה וחצי זה בסדר? צריך דקה וחצי, לא באמת. אני יודע שחרגתי קצת. דקה וחצי, בסדר? אז הסוס אוכל באבוס. אחר כך השור מתרפא, צריך להוציא את הסוס ולהחזיר את השור לאבוס, וזה מאוד קשה לבעל הבית, כי הוא נורא רגיש, כי הסוס בינתיים נקשר אל האבוס. אומר רש"י אותו דבר, כך הקדוש ברוך הוא, כשראה מפלתם של ישראל, נתן גדולתו לאומות העולם. כאשר ישראל חוזרים בתשובה ונגאלים, קשה לו להוציא את אומות העולם מפני ישראל. כלומר, מגיע איזה זמן בהיסטוריה שבו הקדוש ברוך הוא צריך להכריע. או שזה המשך של ההיסטוריה של השור, או שזה המשך ההיסטוריה של הסוס. זאת אומרת, יש לו לרבי יוחנן בעיה פלסטינאית, וקשה לו לחיות עם זה. אני שואלת השאלה, אז למה רבי יוחנן לא מכיר את הפתרון? יש פתרון לבעיה. הרי גם כן היה לנו מקרה כזה, נכון? הללו עובדי עבודה זרה, אמר המלאך, והללו עובדי עבודה זרה, נכון? מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? מה היה הפתרון? נחשול בנימין נדב קפץ, קבע עובדות בשטח, נכון? שם פה קרוון ועוד קרוון ומקרוון לתורה, נכון? זאת אומרת שיש פתרון לקבוע עובדות בשטח. אז למה רבי יוחנן מפחד? הוא יודע מה עושים, קובעים עובדות בשטח, וזה פותר את כל הבעיות. אלא שרבי יוחנן, הוא פחד שאף אחד לא יקפוץ. יכול להיות שאתה תקפוץ, אתה רבי יוחנן, לך תיקח את הקרוון ותעמוד על הגבעה. כן, רבי יוחנן הוא זה שאמר, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה במסכת מגילה. אז הוא קשה לו. הוא רואה את התיאוריה הכוללת, אז הוא לא מסוגל להיכנס לאקטיביזם מעשי. אבל, טוב, ראינו, כל המוראים פחדו מהתקופה שלנו. עולה פחד מהחילונות, רבה פחד מהשואה, ריש לקיש פחד מהבעיות הביטחוניות והכלכליות. רבי יוחנן פחד מהבעיה הפלסטינאית. לכן כולם ביקשו לא לחיות בתקופה שלנו. ובאמת, הקדוש ברוך הוא, כיוון שהם היו צדיקים, הקדוש ברוך הוא ענה לתפילתם, הם לא חיים בתקופה שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה הזאת. אז מה נשאר לנו לעשות? לקבוע עובדות בשטח. תודה רבה, שלום.
תודה רבה לרב שרקי. כפי שאמרנו, עכשיו יש תהילים בשעה, עכשיו למטה יש תהילים עם שם טוב ועם אבי חולי.